למד בעמוד קמ"ב. היינו בסוגיה של חזקיה מלך יהודה, שהתפלל על מחלתו והזכיר את זכותו, ועל זה יש מחלוקת. מהי הזכות שאותה הזכיר חזקיה מלך יהודה כשהתפלל על רפואתו? לפי הדעה הראשונה, זכותו ששמח גאולה לתפילה. לפי הדעה השנייה, שגנז ספר רפואות. והמהר"ל מסביר לנו באופן מהותי מה היה הדבר הגדול שבזה, מה היה הדבר המיוחד בזה ששמח גאולה לתפילה או בזה שגנז את ספר הרפואות. וזה נקרא בלשון של חזקיה, הטוב בעיניך עשיתי. כלומר, זה הגדרת הטוב. כן? אז אתמול התחלנו להסביר את העניין הזה בעניין לסמוך גאולה לתפילה. למה זוהי הגדרת הטוב? לסמוך גאולה לתפילה. מה הדבר הגדול שבזה? שחכמים אמרו שמי שסומר גאולה לתפילה אינו ניזוק כל אותו היום. שזה נותן לאדם שמירה יתרה. מה העניין היסודי שבזה? מסביר המהר"ל שזה, זאת ההבנה הנכונה והאמיתית מהי גאולה. גאולה זה להשתחרר מכל הדברים שמונים מן האדם או מן העם, כשמדובר על ישראל, מלהיות דבקים בשם. זה לסלק את ה... חוצץ. כשאנחנו משועבדים, כשהיינו משועבדים לפרעה במצרים, או כשאנחנו משועבדים תחת עול אומות העולם, עול הגויים, יש בינינו לבין ריבונו של עולם חציצה. ולסמור גאולה לתפילה זה לבטא בצורה מאוד ברורה שאנחנו רוצים גאולה כדי לעבוד את השם. גאולה לתפילה. תפילה זה עבודה. ככה מוגדרת התפילה. זאת אומרת, אינני מחפש להיות נגאל כדי להיות חופשי. אלא אני מחפש גאולה כדי שתהיה דבקות בריבונו של עולם. לכן, משה רבינו שבא לפרעה אמר, שלח את עמי ויעבדוני. כן? אנחנו נשלים את מה שהתחלנו ללמוד אתמול בעמודה ימנית בקוף מבית, כ-15 שורות מסוף הפסקה. כי אם הייתה הגאולה ולא היה הגאולה שלקחה משן יתברך לעבודה, כלומר, הרי אצל כל העמים גאולה זה חופש, גאולה זה עצמאות, זה שתעשה מה שאתה רוצה, כן? אם ככה הייתה הגאולה, גאולתנו הראשונה והגאולות לאחר מכן, כי אם הייתה גאולה ולא היה גאולה שלקחם השם יתברך לעבודה, רק שיהיו כמו עם אחר, שמה? שכל עם רוצה עצמאות, שכל עם רוצה לעשות מה שחפץ ליבו. אם כן, לא היה הגאולה בשביל העבודה. ובזה לא היה שמתברך צורה אחרונה להם. כי אין כאן הלקיחה, לא יתברך. זאת אומרת, יצאנו משעבוד פרעה כדי להיות פנויים וחופשים לעבוד דתו יתברך. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שזאת המטרה, שאני אהיה השם אלוקיך. וכשהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו ממה שהיינו משועבדים, משועבדים זה ביטול מציאות, כאילו לא היינו, כמו שהמהר"ל מסביר בגבורות השם באריכות, שישראל במצרים היו בטלים למצרים, יש אומרים כעובר, בתוך מאה אימו, שחזל אומרים שעובר זה ירח אימו, זה חלק מאימו, או כמו הזהב בתוך הכור, שהוא בטל האש, שני משלים מביאים חז"ל על המצב שלנו במצרים. והנה לא היינו קיימים, והקדוש ברוך הוא זה שקיים אותנו, הוא זה שהוציא אותנו. והוא לא הוציא אותנו כדי שעכשיו נהיה סתם לעצמנו, אלא כדי שנהיה לא ידברך, שייכים לא. ואז אנחנו קונים את המדרגה האלוקית המיוחדת הזאת, שעם ישראל הוא עם השם. כן. כן, זה הגאולה השלמה. כמו שהזכרתי שבשירת הים, תחילת השירה מתחיל בעיבוד מצרים, צללו במים אדירים, וזה נגמר במקדש השם כוננו ידיך. כלומר, כבר ביציאת מצרים הבינו שהמטרה זה מקדש השם. אנחנו לא יוצאים ממצרים, כי אם להגיע למקדש השם, זאת המטרה, זאת הדרך, לשם אנחנו הולכים. אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים ממצרים כדי להגיע למקדש. וכמו כן בגאולה האחרונה, אנחנו יצאנו מן הגלות האחרונה על דעת זה שאנחנו מגיעים למקדש, על דעת זה שאנחנו מגיעים לקודש. ובאו העובדים בארץ מצרים והנידחים, ובאו הערבים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. מפורש, פסוק מפורש בנביא ישעיה. ובאו העובדים בשביל מה? להשתחוות לשם בהר הקודש בירושלים. זאת המטרה. המטרה של קיבוץ גלויות זה ירושלים, זה המקדש, זה הקודש, זה תחיית הקודש בעולם. פחות מזה אין על מה לדבר. עם הרבה סבלנות, דרך ארוכה, בניין, לאט לאט. אבל זאת המטרה, לא פחות מזה. כן.
כשאנחנו רואים תמיד
בוודאי. כן.
מה ההבדל בין הדבקות הזאת בגאולה השלמה לבין הדבקות לנשמות, בעולם הנשמות וכולי, כאילו לפני שבכלל אנחנו לא מגיעים לאותו מעגל בסוף, לאותו מקום.
אם אתה מדבר על הדבקות, שמדברים שעבודת השם בדבקות, 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 או אתה מדבר על דבקות נשמה אחרי שהיא עולה למעלה. כן, אבל זה פרטי. פה אנחנו מדברים על דבקות של כל המציאות בשם. לתקן עולם במלכות שדי. המטרה של הגאולה זה להביא למצב של, כמו ביציאת מצרים, שכל העולם כולו ידע ושמע, וזה רומם את העולם, אמנם לא סופית, אבל בגאולה האחרונה זה רוממות כל המציאות, כל הבריאה, להיות בחזרה דבקה בבורא יתברך. זה לסלק כל רע מן העולם. ולכן במה מסתיימת שירת הים? חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלה מואב יוחזה מורעד. מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה באום? שכל העמים פתאום זה. כי העמים מבינים. עם ישראל הוא לא יוצא סתם ממצרים. כמו שרחב אומרת למרגלים. אנחנו שמענו, אנחנו יודעים. שזה הולך לשנות את כל העולם, שזה הולך לשנות את כל המציאות. אז יש הבדל בין הדבקות הפרטית. כן, בחסידות מדברים על דבקוס. נכון, של מי? של אחד, שניים, שלושה, רוקדים, חסידים. אבל העולם כולו מלא רע. העולם כולו מלא חושך. העולם כולו מלא כפירה. העולם כולו מלא מלחמות, העולם כולו חסר אמונה, איפה הדבקות? כל הכבוד שאתה הצלחת לדבקות, ומה עם העולם כולו? זאת המטרה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, למה ועשך לגוי גדול? כדי שבנברחו בך כל משפחות האדמה. זאת המטרה. איפה? בלי גאולת ישראל אין על מה לדבר בכלל. מי יגיע להכרה הזאת? אם ישראל לא יגיע להר השם, אין על מה לדבר. ונערו אליו כל הגויים. כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. זה העניין של גאולת ישראל. כן, מה רצית?
מה ההבדל בכל זאת בין העולם הזה לעולם הבא למישהו שדבק בשם בעולם
הזה? ההבדל שמגיעים לדבקות בעולם הבא שלא מתוך בחירה. כי המצב הוא מתוקן. כי העולם הוא שלם. אז מה יהיה חוצץ? זה יש כבר ביטול יצר הרע. יש ביטול, כל דבר מפריע. ההבדל הוא שבעולם הזה מגיעים לדבקות מתוך בחירה, מתוך עשייה. צריך לעשות את הגאולה. צריך לפעול את הגאולה. צריך להאמין בגאולה. צריך להסמיך גאולה לתפילה. זה ההבדל. הנה חינמי. התוצאה היא אותה תוצאה. ההבדל הוא העבודה. זה מה שהרמח"ל מסביר בפרק ראשון במסילת ישרים. המטרה להתענג על השם. אומר הרמח"ל, אבל תדע לך, אי אפשר להגיע לזה. בלי מה? בלי העבודה בעולם הזה. אי אפשר. חייבים לעבור את זה. זאת אומרת, לפני שאתה מגיע לזה מתוך מציאות, אתה צריך להגיע לזה מתוך בחירה. זה כמו כל דבר בעולם. תמיד כותפים את הפירות, אבל לפני שכתבת את הפירות, אתה קודם כל היית צריך לעבוד. אז אם כן, הדביקות בעולם הזה זה מתוך עבודה, זה מתוך בחירה, זה מתוך השתדלות. הדביקות בעולם הבא, זהו, זה כבר עולם מתוקן. זה אלי וענווהו. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, וכולם אומרים, זה אלי וענווהו. למה? אין שום דבר שמפריע, אין מסך. הכל פשוט. אבל בעולם הזה צריך להגיע למדרגה הזאת. זה ההשתדלות שלנו. אבל מה שסמר גאולה לתפילה, והתפילה הוא עבודה אל השם יתברך. זהו, זה מה שהעניין המיוחד הזה, הטוב בעיניך עשיתי, אומר חזקיה. שאני שמחתי גאולה לתפילה, מה קרה? מה היה הדבר הזה כל כך מהותי? שבזכות זה חזקיה מבקש להתרפא מחוליו, פילי פלואים. אלא זה מה שהוא בא להגיד. הקדוש ברוך הוא ידעתי שאנחנו מחפשים חירות בשביל אינסופיות, כדי להידבק בך. זה הסוד של לסמוך גאולה לתפילה. כן, שכולם מקפידים בהלכה מוזכר בכל הפוסקים, שצריכים להיזהר מיד, להגיד גל ישראל, מיד להתחיל להתפלל בתפילת שחרית. מה קרה? זה העניין, זה בלבטא את האמונה הזאת. אנחנו לא מחפשים סתם חופש, אנחנו מחפשים חירות. זאת אומרת, דבקות באינסופיות, בנצח, בשלמות, בטוב, בצדק. ומורה זה, כי עצם הגאולה, זה בירור, מה שהמהר"ל כאן עושה לנו, זה לנקות את המחשבה מכל מיני דמיונות ביחס לגאולה. מה אתה מחפש? אתה רוצה גאולה? למה אתה רוצה גאולה? מה העניין שלך בגאולה? על מה מדברים בכלל? מה רוצים בדיוק? ומורה זה, כי עצם הגאולה היא לעבודת השם יתברך. לזה אנחנו כל כך משתוקקים. בשביל זה אנחנו כל כך משתוקקים. אנחנו משתוקקים לגאולה כדי שבאמת אנחנו נוכל להגיע לעבודה שלמה, ללא מפריע, ללא דבר חוצץ. וכן, אם היה התפילה, אז בוא, אז עד עכשיו הסברנו למה לא צריך להזכיר גאולה בלי תפילה. לסמוך גאולה לתפילה. אומר המהר"ל, עכשיו נגיד גם הפוך. ומה היה קורה אם הייתה תפילה בלי להיות סמוכה לגאולה? וכן, אם היה התפילה ולא סמך גאולה לה, אין זה מורה כי השם יתברר צורה אחרונה לישראל. כאשר לא היו מתחילה בשיעבוד. אם היינו אומרים, טוב, הבנו. הגאולה בלי עבודה לא שייך. אולי שייך עבודה בלי גאולה. מתוכנו, מעצמנו, נעבוד את השם. בלי שהיינו צריכים בשביל זה לעבור את ההקדמה הזאת, את הפרוסדור הזה, להיות קודם כל משועבדים, ואחר כך להיות בשביל השם. אז אומר המהר"ל, לא, גם זה היה חיסרון. למה זה היה חיסרון? אין זה מורה כי השם יתברך צורה אחרונה לישראל, כאשר לא היו מתחילה ושעבוד. זאת אומרת ככה, העובדה שהיינו בגלות, מה שהקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם אבינו, ככה, הקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם ואומר, תשמע, אני רוצה להודיע לך מה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מה עשיתי? מגיע לי עונש? אומר המהר"ל בגבורות השם, מה שזרעו של אברהם ירד לעבדות, לשעבוד, לגלות, זה לא עונש. יש דעות כאלה. אומר, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. הטעם לא גלוי. למה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ואומר לו, ידוע תדע כי זרעך יהיה בגלות? מה קרה? גלות זה לכאורה מתחיל מעניין של עונש. כן? השם אומר, לא, זה מהותי לתולדות הזרע שיצא ממך. למה? אז מסביר אמר למה. כי הגלות זה ביטול מציאות. וכשהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מגלות, הוא נותן מציאות. זאת אומרת, בעצם, הדבר הזה נקרא קור הברזל. כן? ככה אני נקרא את הגלות של מצרים, קור הברזל. זה הביטוי שמופיע. והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מקור הברזל. זאת אומרת ככה, בתוך הקור, כן? רותח, אנחנו בטלים, כמו אברהם בכבשן האש. לא קיימים. מי מחיה אותנו? מי מקים אותנו? מי מוציא אותנו ממצרים? מי מציל אותנו מפרו? מי עושה שבכלל אנחנו חיים וקיימים? זה הקדוש ברוך הוא. זה עושה שהתכונה של העם הזה היא לא תכונה אנושית. היא לא תכונה טבעית. מצד הטבע שולטים עלינו. שיעבוד מלכויות. מצד הטבע אנחנו המעט מכל העמים. אנחנו לא קיימים. לא שייכים למציאות הטבעית. בטלים. אז איך בכל זאת קיימים? כי הקדוש ברוך הוא מקיים אותנו. השם הוא החיים שלנו. אל חי בקרבכם. אתם לא חיים מדבר אחר מאשר אלוקים חיים. מצד עצמכם אין לכם חיים. מצד עצמכם הייתם בטלים. עבדים היינו לפרעה במצרים. ככה צריכים להגיד בליל פסח. עבדים היינו לפרעה במצרים. ואילו הוציאנו, לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, היינו עבדים, אנחנו בנינו ובני בנינו עדיין לפרעה במצרים. אין לנו מצד עצמנו קיום. כל קיומנו אלוקי, אבסולוטי, מוחלט, טוטלי. על זה הרב קוק כתב את כל הפרקים באורות ישראל. להסביר שהמדרגה של ישראל בעולם זה לא המדרגה הרגילה של העמים. העמים קיימים מצד הטבע, מצד המציאות האנושית הפשוטה, מצד ההיסטוריה הרגילה. מצד ההיסטוריה הרגילה אין לנו קיום. שולטים עלינו. אם לא פרעה, אז... כן, נכון. נכון. בדרך עברנו כמה. נבוכדנצר, ואנטיוכוס, ואחשוורוש, ואנטיוכוס, וטיטוס. עברנו את כולם. כולם שלטו. כולם באו ואמרו, אין ישראל, אנחנו מבטלים את זה. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, זה נכון, אתה אומר שאין, אבל אני אומר שיש. אז זה מצדו שאנחנו קיימים. זה מה שמסביר כמרא, זה רעיון עמוק מאוד. זה הבנה מאוד עמוקה, מה ענייני גלות וגאולה. וכן, אם היה תפילה ולא שמר גאולה לה, אין זה מורה כי השם יתברך, צורה אחרונה לישראל, כאשר לא היו מתחילה בשעבוד. רק כאשר היו קודם בשעבוד, והשם יתברך לקחם לעבודתו, בזה נראה כי מה שהיו ישראל לעם, דהיינו שיצאו מן האומות, השם יתברך לקח אותם לעבודתו. זה לשונות הגאולה. על זה שותים את ארבעת הכוסות בליל פסח, כשהלשון האחרונה מארבע לשונות, מה היא? ולקחתי. אני, אתם שלי, ולקחתי. כמו מי שקונה, זה שלי, אתם שלי. גם כתוב שזה אחד מן הקניינים של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, אני לקחתי אתכם לי לעם. אתם קיימים מצידי. כמובן, זה עושה שהקיום שלנו יש לו תוקף הרבה יותר גדול. הוא לא תוקף טבעי, הוא לא תוקף אנושי. לכן נצח ישראל לא ישקר. אתה יכול לבטל דבר חומרי, גשמי, אנושי, טבעי. אתה לא יכול לבטל דבר אלוקי. לבוא ולנסות לבטל את ישראל מן העולם, זה להתעסק בריבונו של עולם בעצמו. אז לא שייך. כן? זה בדיוק מה שנותן את התוקף של נצח לעם ישראל. מה שנותן את התוקף של נצח לעם ישראל, זה שהקדוש ברוך הוא זה שמקיים אותם. הוא זה שהקים אותנו לחיים. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זהו. כמו שהוא חי, אנחנו חיים. פשוט. ודבר זה הוא המדרגה האחרונה העליונה. אין למעלה מזה. מה יכול להיות יותר חי מזה? יותר קיים מזה? מחי העולמים. שמחיה את עם ישראל. יכול להיות דבר יותר קיים מזה? לא. והעמים לאט לאט לומדים להכיר את הסוד הזה שיש בישראל. בהתחלה הם בטוחים שהם מתעסקים בעם ככל העמים. אז יכולים, אם הם שולטים עלינו ומשעבדים אותנו, בטוחים שגם יבטלו אותנו. כל מלכות ששלטה ישראל הייתה בטוחה שעם ישראל ייעלם. כי זה הדרך הרגילה ההיסטורית. שאתה שולט על עם, כובש אותו, בולע אותו. ואז הוא נעלם. ולא הבינו איך קורה דבר כזה בהיסטוריה. שלמרות ששולטים ורומסים ומשעבדים ומדקים וכל מה שאתה רוצה, חיים. איך, מה, מאיפה זה בא? מאיפה זה יוצא? איפה החיים האלה? מאיפה באים החיים האלה? מה קרה? אותו דבר, מדינת ישראל, איך היא קיימת? בהתחלה, הנשיא של אמריקה חשב להתנגד להקמת מדינת ישראל. כי היו עליו לחצים מאוד כבדים, שהוא לא יסכים להקמת מדינת ישראל, בתשח. בסוף היועצים אמרו לו, לא שווה לך, כי אם אתה לא תסכים ותצביע נגד באום, הקמת מדינת ישראל, היהודים שחיים כאן הם אנשים בעלי השפעה, יהיו לך הרבה צרות. אז אין לך מה לדאוג. למה? תסכים, המדינה הזאת ספק אם היא תחזיק כמה שבועות. השבוע פגשתי אדם מאוד מבוגר. הוא אמר לי ככה, אני חייתי לפני השואה השואה, העלייה לארץ, הקמת המדינה. ואמרתי לעצמי, כשראיתי את השואה, נגמר. הכל הולך. הכל נגמר. אין. זהו, הלך על עם ישראל. באתי לארץ, ראיתי שלא הכל נגמר. פתאום מלחמת העצמאות. אמרו לנו, שבע מדינות מסביב הולכות לבלוע אתכם. ומה יש לכם? הוא סיפר לי. היה תותח אחד שהיה יורה בגליל. אז אמרו, כן, אבל עכשיו המצרים מתקדם בנגב. מה איך? מישהו רץ עם התותח, הולך לנגב לראות פגז אחד, שיחשבו שיש תותח בנגב. אמרו, מה איך? בצפת צריך תותח. לקחו חזרה את התותח. אז אמרנו, הלך על מדינת ישראל. נגמר. איך אנחנו נעמוד בזה? הוא אמר לי, הוא אומר, אני הייתי בצבא. היה לנו איזה קפצון. היינו יורים קפצונים. אמרנו, אין סיכוי, עבוד, הלך עלינו. ואני מסתכל היום, ואני אומר, אף פעם זה לא הולך. הוא אומר, אני ראיתי את זה, חייתי את כל התקופות האלה. שכל פעם חשבנו שזה נגמר. ולא נגמר. אז ככה אמרו לנשיא של אמריקה. אמרו לו, מה אכפת לך? תצביע בעד. אנחנו, לפי הערכה שלנו, היועצים שלנו, תוך כמה שבועות הם בולעים אותם שם. שום דבר לא יישאר. ואז יצאת מורווח מכל הכיוונים. מדינת ישראל לא תהיה. והסכמת, תוכל להגיד כמו כולם, וואי, מסכנים. כולם, זה משחק ידוע. הבעיה שכל פעם לא עובד לפי התכנונים. והקדוש ברוך הוא מצילנו. אני ולא מלאך. אני ולא שליח. הכוונה זה אני מקיים אותם. לא הכוחות האחרים. שום דבר טבעי אין כאן. כן.
כל מה שהרב מדבר, מדבר על הכלל ישראל. לא על הפרטים, כי בפרטים אנשים נהרגים ומלחמות.
כן. נכון, אתה צודק.
מספיק שעם ישראל קיים שעם ישראל לא משנה גם בכמות שלו קיים.
אם עם ישראל קיים, גם מי שנהרג חי. כי הוא שייך למציאות הכוללת הזאת. הנשמה שלו היא בתוך אלה שחיים. זה פשוט. מישהו פעם אמר לי, נו, אז מה אתה אומר? איפה 6 מיליון יהודים שבשואה? אמרתי, כאן. הם כאן. הם חיים. כמובן, אנחנו מתאבלים על האסון הנורא. אבל החיים לא נגמרים. אין דבר כזה. כן.
אבל אם אנחנו אומרים שהשיעבוד קודם לגאולה, וכתוצאה מזה, זה מראה עד כמה אנחנו קיומנו תלוי בקדוש ברוך הוא. אז בעצם מצב כזה שתמיד, תמיד לפני הגאולה יבוא איזשהו משבר נוראי, שיגרום לנו להבין שהקדוש ברוך הוא מקור חיותנו. השאלה היא, אם יש מציאות כזאת, זה אולי לא מה שראינו בקום המדינה, שהשואה קדמה. לא יודע אם אפשר לסביר את זה ככה, אבל זה מה שקרה בפועל. השאלה היא אם יש מציאות שעם ישראל יכיר שהקדוש ברוך הוא מקור חיותו גם ללא השעבוד, גם ללא משברים נוראים. מצד עצמו יכיר את זה.
קודם כל, ודאי שאפשר. כי יש שתי דרכים לגלות את האמת בעולם. או ניסיונות, או לימוד. ומתורתך תיעזרנו. זאת אומרת, או ייסורים של לימוד. קניין. הייסורים, המטרה זה קניין. אז אפשר. לכן, לומדים. במקום ייסורים. המטרה של הניסיון זה לדעת. לקנות דעת. אז אם לומדים, אז מבינים. דבר שני, בינתיים, לפי הניסיון ההיסטורי שלנו, זה שניהם ביחד. מה גובר על מה? מה גובר על מה? זו שאלה טובה. זה תלוי בנו, באיתה אחי שנה. בזה יש בחירה. מאיזו דרך מגיעים להכרה? מאיזו דרך מגיעים לידיעה שהשם הוא קיומנו? שאנחנו חיים מתוך שאנחנו דבקים בו. זה תלוי בנו. בינתיים מה שראינו במשך הדורות, שתמיד זה היה ככה. קודם כל ביטול, ואחר כך מציאות. אבל יש דברים שמגיעים מתוך הבנה, מתוך ידיעה, מתוך הכרה. גם אצל האדם הפרטי זה ככה. גם אצל האדם הפרטי, הוא יכול להבין, או מתוך תורה, או מתוך ניסיון חיים, שזה בדרך כלל ייסורים. שהוא ייסורים, זה לא חייב להיות שהוא חולה עד מוות. יכול להיות שהוא חשב דבר אחד ומתברר לו שזה דבר אחר, מתוך ניסיון החיים שלו. אז אפשר. חכמים אמרו שהמשיח יכול לבוא או בדוח שכולו חייב, או בדוח שכולו זכאי. זאת אומרת, זה הנוח. מגיעים לאותה תוצאה. אם מדוח שכולו זכאי, אז מתוך הכרה. אם מדוח שכולו חייב, אז זה בלי, לא מתוך הכרה של לימוד, אלא מתוך מה שקורה בפועל במציאות, שזה מלמד אותנו. ובא הכתוב השלישי, והחייה ביניהם, גם וגם. הכוונה, גם דוח שכולו חייב וגם דוח שכולו זכאי. יש צדדים כאלה וצדדים כאלה. עדיף להגביר את ההכרה מתוך לימוד מאשר אחרת. זה ברור. זה פשוט, כי אף אחד לא רוצה ייסורים. לכן רבי שמעון בר יוחאי אמר דבר מוזר. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. מתנה, זה נחמד. לא היית צריך לשלם בשביל זה כלום. וכולם לא נתנן אלא על ידי ייסורים. נו, אז מה עשית? אמרת מתנות, ועכשיו אתה אומר לי ייסורים. זה כל העניין. או מתנה, או מתנה על ידי ייסורים. זה בכל מקרה מתנה. תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. אבל זה מתנה אם אתה מכיר, ואתה אומר תודה, ואתה מבין את ערך המתנה. ובדרך כלל, כדי לקנות אותם ולהבין את ערכם, זה הולך עם איסורים. אבל כמובן אפשר לוותר על זה. על ידי לימוד, הכרה, ידיעה, הבנה, העמקה. בשביל זה אנחנו לומדים. בשביל זה צריך להפיץ את ההבנות הנכונות. שזאת המטרה. המטרה זה למנוע איסורים. כי אם לא, זה אם אדם, אתה נותן לו מתנה, והוא לא מבין שאתה נותן לו. הוא חושב שסתם, לוקח מתנה, שם את זה פה. אבל אדוני, זה מתנה. בסדר, בסדר, לא צריך. לא צריך, אז אני אקח את זה ממך. לא, 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 לא. לא, עכשיו אם אתה רוצה לקבל, זה על תנאי. נתתי לך. חבל שלא שמת לב את זה, לזה לב מיד. אבל עכשיו, אז עכשיו אתה תקנה את זה. זה הכיוון. כן.
בוא נצא מבית בנחה, שזאת השם, כמו שמועת עוד מעט, תעידו לשם. עם ישראל, מלכו את המקום בשל, וכל הדברים האלה.
אתה ריאליסט.
ואז מה?
מה זאת אומרת, ואז מה?
הגיע משיח. ואז מה?
כשאתה עכשיו חי, אתה שואל אז מה?
לא, אני
אומר לצעת
מה השאלה.
אני מסביר לך. אתה עכשיו חי. אם אני שואל אותך, אתה חי? כן, ברוך השם. אז מה? שמעת פעם מישהו שאמר דבר כזה? מה זה שייך? כשאדם חי, החיים אומרים לו מה לעשות. הוא שואל אז מה? כן.
יש סדר כבר אלוהי להגיע לגאולה.
כן. אמרתי שזה דבר אחד, לא אמרתי שזה שני דברים. העיקר שמגיעים להכרה. איך מגיעים להכרה? זה תלוי בבחירה. אם אתה תצליח להפיץ את התורה ברבים, ולרומם את העם להכרה שקיומו, זה השם, אז לא צריך בשביל זה ייסורים. אתה תחסוך הרבה ייסורים. ואם לא תצליח, אז לא, אז בוודאי יגיעו להכרה. אין דבר כזה שעם ישראל לא ידבק בשם. אין, חתום. ידבק בשם. או שהתשובה מביאה גאולה, או שהגאולה מביאה תשובה. צריך מה שלא יהיה, תהיה גם גאולה וגם תשובה. ככה אומר הרמב״ם. אין דבר כזה גאולה בלי תשובה. אז מה? אז אני אומר לך, או תשובה מביאה גאולה, או גאולה מביאה תשובה. הנפקא מינה, בסוף תהיה גם גאולה וגם תשובה. כן.
כל הדרך גם, אבל כבר בעיקרון זה מסודר מראש. יש סדר אלוהי עד הגאולה.
בעיתה הכי שנה, בסדר הזה, יש כמה אפשרויות שפתוחות לפני האדם. כי כשהקדוש ברוך הוא קובע דרך, בדרך הזאת יש כמה רמות. אתה יכול להתקדם ברמה הבסיסית, אתה יכול להתקדם ברמה הנוספת, אתה יכול להתקדם ברמה העליונה. ריבונו של עולם תכנן כל האפשרויות. זה לא אופציה אחת, אז איפה הבחירה? גם בזה יש בחירה. ואיזו דרך להגיע. כמו אדם. כן. תחיית המתים. יגידו לתחיית המתים. מה?
בזמן שמשיח יבוא בעזרת השם, תהיה תחיית המתים.
אחרי.
אחרי שהוא יבוא?
כן.
האם אחרי זה אנשים ימשיכו למות?
מה אתה שואל אותי על זה? יצא תחתוק אתם כל זה. עוד לא הגענו למשיח. לאט לאט. זה יהיה שיעור מיד אחרי שהמשיח יגיע. שבת שלום.